טוב, בעזרת השם, ששיעור יהיה הצלחת עם ישראל, להחזיר את כל השבויים, לפרוע את כל החולים, בשורות טובות לכולם. טוב, אנחנו נמשיך את השבוע שעבר, ראיתי שזה יכול להתפרס על כמה שיעורים, אז ניסיתי לצמצם את זה, שנסיים את זה השבוע. שבוע שעבר התחלנו לראות כמה לימודים שאפשר ללמוד מכל אחד מהמכות, מעשרת המכות. שבוע שעבר ראינו בינתיים דם, צפרדע וכינים. אני רק עושה סיכום, ראינו, ראינו שממכת דם לומדים, אחד הלימודים זה העניין של הביטחון והשם בענייני פרנסה, שם ישראל התעשר מזה שהוא מכר את המים למצרים. ראינו ממכת צפרדע לומדים על מידת הקש, שיצא צפרדע אחד והיכו אותה עד שיצאו נחילים נחילים, למדנו על מידת הקש. ומכינים למדנו על העניין של השגחה פרטית, איך הקדוש ברוך הוא זן מקרני רעמים עד בצי כינים, זה מה שראינו שבוע שעבר. אז השבוע אנחנו נמשיך לשאר המכות, קצת בזריזות שנוכל להספיק אותם, כל לימודים שלומדים עם כל מכה, נתחיל מהערוב, הגענו לערוב. הראשון, מקור א', ערוב אנחנו נלמד מזה להיות קשוב למקום של האדם של עצמו, בוא נראה מה זה אומר, כתוב בפסוק, כי אם אינך משלח את עמי, אני מהתחלה, כן? הנני משליך בך ובעבדיך ובעמך ובבתיך את הערוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. עכשיו הפסוק הזה מאוד קשה להבין אותו בפשט. כתוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, זה מובן לי, הבתים של המצרים היו מלאים בערוב, במלא חיות רעות. מה זה וגם האדמה אשר הם עליה? זה היה שאני נשמע כמו כפילות, כל הבתים היו מלאים בערוב והאדמה אשר הם עליה, וגם על אסון מוזרה. וגם האדמה אשר הם מעליה, מה הכוונה? הגבול של
מצרים, הערוב לא עבר
לקושי. למה לא כתוב, מלאו בתי מצרים את הערוב, ואת אדמת מצרים, מה זה? וגם האדמה אשר הם מעליה, זה לשון כזאת לא כל כך, פשוט קשה להכניס מילים שם.
רק האדמה אשר הם מעליה, זה הגבול של מצרים.
מה זה האדמה אשר הם מעליה? מי אמר שזה מצרים? האדמה אשר הם מעליה. אז יש כמה פירושים, בואו נראה את הנחלת יעקב, שזה מאמר חז"ל מפורסם. אומר הנחלת יעקב, ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. והלשון הוא תמוע, מה זה האדמה אשר הם עליה? ונראה, דהנה בשס אמרו, כלבה בלא מטה, שב שני לא נבח. הגמרא מביאה איזה משל כזה, שכלב שמוציאים אותו מהעיר שלו לעיר אחרת, שבע שנים הוא שותק. למה? שאתה מוציא חיה מהאזור שהיא רגילה אליו, היא מרגישה לא בביטחון. זה לא האזור שלה. רק כשכלב מריח את האפר של המדינה שלו, יש לו אומץ לתקוף. נכון? זה מה שאנחנו יודעים, אומרת נראה, נכון? וכשאינו מריח אפר ארצו שנתגדל עליה, לא חציף לשלוט באנשים. הכלב מפחד לנבוח. וזה מאמר הקדוש ברוך הוא, שהערוב עם האדמה אשר הם עליה, יבואו מצרים ומלאו בתי מצרים. וממלך אשר יהיו עם האדמה אשר הם עליה, על ידי זה ליבם יקרבם להמית האנשים במכה רבה. כלומר, אומר הנחת יעקב חידוש גדול, בהמה וחיה שהיא נמצאת לא באזור שלה, באזור המגורים שלה, מפחדת לתקוף, אומרת הגמרא, כי זה לא האזור שלה. עכשיו, אם היו מגיעים הדובים, הרעיות וכל זה למצרים, הם לא היו תוקפים. למה? הוא רגיל להיות בכלל בג'ונגל, פתאום הוא מגיע למצרים, הוא לא מוצא את עצמו. אז היה הנס שכל בהמה וחיה הגיעה עם האדמה שהיא עליה. כל מקום שהיא הלכה, הלכה איתה האדמה. זה האדמה אשר הם עליה. הדוב הגיע עם השלג, והרי הגיע עם, עם הסוואנה שם, כל אחד הגיע עם האזור שלו. זה היה אחד מהניסים שקרו אומר הנחלת יעקב.
גם אחד היה יהודי שיודע שהולך לים, נכנס לים, שאמר לו מישהו, תגיד רבי מיר, אני, אף חיה לא תעשה לך כלום. הוא הגיע ליער, הוא ראה, אז לא יערי, כמעט ערף אותו. אז הוא בא לאותו יהודי ואמר, ושאל אותו, אמרת לי
להגיד,
אמרתי רבי
מרן,
כן, אבל
אריה
לא הבין את
השפה שלך. כל אחד בשפה שלו, כן. עכשיו, כמו שכתוב בחז"ל זה על הבעלי חיים, כמו שאמרתם נכון, זה נכון גם לבני אדם. ואנחנו נראה שזה נכון גם בפן הרוחני, גם בפן הגשמי כמובן. יש הרבה עריצים שככה נהגו בשיטה הזאת, כמו סנחריב, הוא בלבל את האומות. הוא פחד שיהיה לו מרד אזרחים, אז הוא היה כובש מקום, אותם מעביר לשם, אותם מעביר לשם, ואתה לא מורד, אתה לא יודע בכלל איפה הרחוב כאן, איך הוא נראה, אתה לא תמרוד. אבל חז"ל אומרים שאותו דבר זה בפן הרוחני. כל אדם יש לו את האזור שבו יכול לגדול. הרב קוק כותב שגם לאומות זה ככה. עם ישראל, הקרקע הפוריה שלהם, להוציא את הכוחות שלהם לפועל, זה ארץ ישראל. זה כמו שאריה צריך את הסוואנה, ויש איזה שתיל שהוא צריך דווקא אדמה מסוימת, יהודי צריך את ארץ ישראל. נכון, נכון. בכל ההיסטוריה רואים בזה. היו גולים, נכון? היו מערבבים אוכלוסיות, נכון? אותו דבר זה גם הפן הרוחני, גם הפן הלאומי וגם הפן האישי. כל אדם יש לו איזה אות בתורה והוא חייב להיות קשוב אליה. ושאדם לא קשוב אליה הוא לא מוצא את עצמו. זה מה שהגמרא אומרת בעבודה זרה, אני קורא עוד ב', אומרת הגמרא בעבודה זרה יוטט, כי אם בתורת השם חפצו, אומרים חז"ל, אמר רבי, אין אדם לומד תורה, אמר רב, אין אדם לומד תורה, אלא הם במקום שליבו חפץ, שנאמר כי אם בתורת השם חפצו. כלומר, אומרת הגמרא, ברור שאדם צריך לדעת את כל התורה כולה ולעסוק בכל תחומיה. אבל לכל אחד יש איזה נושא בתורה שיותר קורה לו, ושם הוא צריך בעיקר להתגדל. הרב קוק יש לו מקום שהוא כותב לשון מאוד חריפה, כן, סליחה? נכון, 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 גם לקבוע מקום לתפילה, נכון? ממש ככה. שהרב קוק יש לו לשון חריפה שהוא אומר שיש אנשים שפרקו עול תורה, יש לו לשון מאוד חריפה, שעזבו את הכל, למה? כי הם לא היו קשובים לעוד שלהם בתורה. הוא נגיד יש לו עוד משיכה לחסידות, והוא חנק לו את האות הזאת, ולמד גמר, 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 ולא נתן בכלל דרור לאות הזאת בתורה, ואז הוא הרגיש שהוא לא מוצא את עצמו. עד כדי כך. למה? כי זה, כל אדם יש לו אות בתורה, הוא צריך לעסוק בהכל, אבל את עיקר המסה של המחשבה והזמן באות שמדברת אליו. וזה גם היצא לגדול בתורה. פעם שאלתי את החתן של הרב עובדיה, הרב אבוטבול, אני זוכר בתור בחור צעיר. אמרתי לו, הרב שר ברכה לגדול בתורה? הוא אמר לי זה. אמר לי, תלמד, תזכר המסה, תשקיע איפה שיש לך הרבה, הכי הרבה נטייה. ושם אתה תראה את הברכה שלך. ככה גם כותב הרב, אני קורא בעוד ג' אורות התורה, הרב קוק כותב בפרק ת', כל אחד צריך לעסוק בעסק שלו, במה שיש לו על זה הכנה. ובייחוד הדבר נוהג בענייני הלימוד. שאף על פי שלפעמים על ידי מאורות במצב יהיה קשה לאדם להחזיק במה שליבו חפץ, בסוף הוא בישיבה, יש סדרים, זה לא אתה כל היום תלמד חסידות, זה לא הולך ככה. אף על פי כן אומר הרב, מכל מקום צריך שיהיה אמיץ ולא יעזוב את מה שמכשיר בייחוד את רוחו. צריך איזה אומץ לב, על אסור לך לוותר על האות שלך בתורה. הרב אומר שזה נכון לכל דבר בחיים, יש לך נטייה למשהו, תהיה קשוב אליה. לא מזמן גם דיברתי עם מישהו, אומר לי שהוא עובד בעבודה שהוא שנים לא אוהב אותה, שנים, שנים. אומר לו, היה יום אחד שהוא נהנה בעבודה שלו. ומי הגיע לאפס, אומר לי, אני יודע מה אני צריך לעשות. אני לא הקשבתי לעצמי בגלל שזה נראה פחות מגניב, נראה פחות מחובה, נראה פחות זה, והוא סובל, סובל, סובל. ברוך השם שהוא עצר את זה עכשיו והוא משנה תבנית. אדם יכול להיות שנים בקו שלו שלו, רק בגלל הטייטל. זה לא פשוט הדבר הזה. זה השורש לכל העצבונות. עם המשכורת טובה, לא חושב. בסדר, עם משכורת, אבל... משכורת זה דואג לגוף, מה עם הנפש? זה לא ימלא את הנפש.
הנפש בבית,
הוא יתקן עם התורה. יש אנשים שיש להם כוח לזה. אדם יכול לסבול שנה כדי לעשות הרבה קצב, שנתיים, אבל 60 שנה, כאילו, קשוח.
אז אתה אומר שאם אני עוסק נגיד בתורה, שאני אוהב את זה, זה ברור לי יותר, וזה נותן לי אור אחר, מאשר לעסוק נגיד בנביאים או בגמרא.
אז עיקר המסה שלך צריכה להיות בתורה, זה לא לעסוק בנביאים. כל אדם, כמו שבעל התניא כותב, יש מצוות עסק התורה ויש מצוות ידיעת התורה. כל יהודי חוץ ממצוות עסק התורה, יש לו מצווה לדעת את כל התורה כולה. והוא אומר שזה אפשרי, כל התורה כולה, הוא מביא שם מה זה אומר כל התורה כולה. לשלוט בהלכה, לשלוט בתנך, לשלוט בשס, כל אחד, וזה אפשר להגיע לזה, כל אחד יכול להגיע לזה. עכשיו, זה כל יהודי חייב מצד ידיעת התורה, אבל איפה עיקר המסה של הזמן והשעות והפנאי, זה כבר בעוד שלך. נגיד, אדם חייב לדעת נביא, אבל אם יש לו יותר משיכה לתורה, ויש לו שעתיים, נגיד שהוא לומד תנך, אז שישקיע שעה וחצי בתורה, ועוד חצי שעה בנביא. כן. אני עכשיו אגיד, אבל אני צריך ללמוד עיון, כי כולם לומדים עיון, והוא יחסום לו את הלימוד תנך הזה, אז הוא יחנק. אבל אם הוא ייתן לו את המקום לעוד שלו בתורה, הוא יראה שגם מישהו לימד שער מקצועות התורה, פתאום הוא יפרח שם. זה מאוד חשוב הדבר הזה. אז רואים שגם בנפש וגם משליך על מלא דברים. יש אזורים מסוימים ששם האדם צריך להיות דבוק בהם כדי לגדול. אמרנו ארץ ישראל. יש תחומים מסוימים. איפה שיש לך משיכה, אין בעבודה, אין בלימוד, אדם צריך להיות קשוב לעצמו. זה מה שלומדים במכת הרוב. כל בהמה הגיעה עם השטח שלה. לכל בהמה יש את השטח שלה, ורק שם היא מצליחה לבטות עצמה ב-100%. כמו שכבודו הזכיר כאן מקודם, גם בתפילה זה ככה. חז"ל אומרים לקבוע מקום לתפילה. מקום קבע. אנחנו לא גם בפוסקים, האם זה בית כנסת קבוע, מקום פרטי, בתוך הבית כנסת, כמו שנפסק להלכה, שצריך אפילו באותו בית כנסת קבוע גם מקום פרטי, אבל גם שם יש את הביטוי ליבו חפץ, שזה מעניין. כלומר, אנחנו יודעים, אין אדם לומד תורה, אלא מקום של ליבו חפץ, כמו שראינו. על הפוסקים אומרים שאותו דבר זה בתפילה, איפה רואים את זה? תראו שוט הרדבז. שם שואלים אותו, בזה קהילה שלצערנו יש שם איזה שכסוך בין הקהילה, ושואלים אותו מה עדיף. האם נחלק את המניינים, אם אני לא טועה, זה השאלה שם, האם נחלק את המניינים ואז יש פחות ברוב עם מדרת מלך, אבל יש שקט, או לעשות מניין אחד גדול ויש קצר באוויר. אז הוא כותב ככה, הבאתי ציטוט מאמצע התשובה שלו, אין עומדים להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך מריבה ולא מתוך כעס. ותו גרסינה רבי חנינה ביום הדריתך לא אבא מצלה, פירוש ביום שהוא היה כועס אז זה היה קשה לו להתפלל, וכל שאין דעתו מיושבת עליו אל יתפלל. כמובן שהיום כתוב בפוסקים שבגלל שהיום אנחנו בכל זאת לא כל כך מכוונים, אנחנו חייבים תמיד בתפילה. אבל פעם בתקופת חז"ל היה, היית יכול להתפלל רק כשאתה מכוון. לכן אנשים שהיה יום אחד שאדם לא היה מיושב בדעתו לא היה מתפלל. היום הלכה לא ככה. אבל פעם זה היה ככה, כל תפילה זה היה עם כוונה. שמואל היה מתפלל בבית שיש בורא אחרא, שהיה תורד אותו ומונע אותו מלהתכוון. למדת, אומר הרגב"ז, למדת מכל הדוגמאות האלה בחז"ל, שלא יתפלל אדם לא במקום שתורד מחשבתו, ולא בזמן שמבטל את כוונתו. ומעטה, היחיד או הרבים שיש להם איבה או שנאה או כעס או מריבה עם הציבור, אין תפילתם רצויה, ואסור להם להתפלל שם, שמחשבתו תרודה ולא יוכל לכוון בתפילתם. וכל שכן אם מכיסים אותו על פניו תמיד, וכל שכן אם הכעס הוא ממנהיגי הקהל. וילד מתעשבין אומר, אם לא הייתי מפחד, הייתי אפילו אומר לך, עדיף להתפלל יחיד בבית, מה שהתפלל בבית כנסת, שאתה רואה את מישהו שהוא כל יום מציק לך ואתה לא מצליח להתרכז. עד כדי כך. שטוב לו להתפלל ביחיד מלהתפלל בחברת בני אדם שאין דעתו נוחה מהם. ואז הוא מוסיף עוד טעם שקשור אלינו. עוד יש טעם אחר, דין ראוי לאדם שיתפלל אלא במקום שליבו חפץ. מעניין, כמו שבתורה אומר אותו דבר בתפילה. אתה צריך להתפלל איפה שיש לך נטייה. למה? שאתה הולך למקום שיש אנשים שאתה אוהב, והמקום מהיר לך, התפילה שלך גם יותר זורמת. כי איך ידע...
אם אני רוצה להבין מה שאתה אומר כרגע, שאם יש לי בית הכנסת קבוע, שאני הולך אליו, אבל נגיד פעם בשבועיים אני הולך לבית הכנסת אחר, כי אני רוצה לשאוף שם אנרגיה אחרת, או שירה אחרת, בבית הכנסת אחר, אני יכול ללכת?
הוא אומר כאן שבכללי יש עניין להתפלל איפה שיש לך משיכה, נכון? כן? כמו שאומר, כמו שאומרים, אין אדם לומד תורה אלא במקום שליבו חפץ, אותו דבר בתפילה. מה הסברה בזה? וטעמו של דבר, כי בהביט האדם אל מי שדעתו נוחה בו, שאדם מסתכל על מישהו שהוא אוהב, נפשו מתעוררת אל הכוונה השלמה, ודעתו מתרחבת וליבו שמח, ונחה עליו אז רוח השם, כמו שכתוב בנבואה. השמחה הזאת היא לראות אנשים שאתה אוהב, מרחיבת הנפש, כך הוא כותב. לכן הוא אומר שם, אתם לא יכולים להתפלל במקום שיש לכם שנאה, או שתעשו שלום, או שהוא אומר להם, תפריד את המניין, אתה יכול להתפלל כל היום, אתה כל היום חושב עליו, והוא חושב עליו, זה בעייתי. אז גם כאן רואים שאפילו בתפילה זה ככה, אדם צריך להיות קשוב לנטיות הלב שלו. זה לא אומר עכשיו להיות נשנש כזה, כאילו מפריע לי קצת, אני הולך, אני הולך. הכוונה היא להיות קשוב לעצמך, תעבוד במשהו שיש לך משיכה, עוד בתורה, תחשוב, תראה איפה אתה הכי פורח. להיות קשוב לאדם, צריך להיות קשוב לעצמו. זה מה שאנחנו לומדים ממכת ערוב. אנחנו עוברים עכשיו למכת זבר. תלוי בהרבה דברים, כל אחד והזה שלו, נכון? חד משמעית, נכון? כן. טוב, מכת דבר. אנחנו ממשיכים מכת דבר. יש לנו הרבה להספיק, רבותיי, אני קצת רץ. מכת דבר. במכת דבר אנחנו לומדים את העניין הזה, כמה השלכות יש לאדם על מעשיו. כמה השלכות יש לאדם על מעשיו? זה אח שלי. כן. אחי הקטן. כתוב ככה, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. כתוב כאן פירוט מאוד גדול בפסוק, כתוב ככה, הנה יד אדוני הויה במקנך אשר בשדה, לכל אדם מספיק, ועד התורה מפרטת, בסוסים, בחמורים, בגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. למה התורה מפרטת רשימה כל כך גדולה שבעלי חיים? אומר השר הירש, כל סוגי רכוש מנויים כאן, בסוסים זה רומז לעוצמת המדינה, כן, זה הכלי המלחמה שלהם. בחמורים זה בבהמת התעבורה הפנימית השלווה, זה כאילו הבהמה שיותר מתנהלים איתה בתוך העיר. בגמלים זה גמל נקרא גמל, משון גמול משדיים, מספיק לו לאכול פעם אחת, הוא רץ עם זה מלא זמן. בבהמה הגמולה משדיים, אשר יכולתה לשהות זמן רב בלא מים, מכשירתה למסע שיירות במדבר, בו תלוי קיומו של סחר חוץ. בבקר ובצון, בבהמה מספקת עבודה, מזון ולבוש. אז אומר דבר ראשון, התורה למה היא מפרטת? כי כל בעל חיים כאן רומז לצרכים שונים שהיה להם במצרים. יש את הבהמות שאיתם נלחמים, יש את האלה שעושים איתם מסע פנים, מסחר פנים, מסחר חוץ, יש כאלה שחיים מהם. את כל הסוגי הכלכלה נפלו להם. אוקיי, מה לומדים מזה לעבודת השם? אומר המשנת רבי אלעזר, אני קורא עוד ב' למטה. אם האדם חטא, בהמה מה חטאת? המצרים הרשעים, מה עשתה הפרה של אותו מצרי שצריכה למות? אלא אומרים חז"ל, אלא אשריהם של הצדיקים ואשרי טיפוליהם, שנאמר חונה מלאך השם סביב ליראיו, אוי להם לרשעים ואוי לתופליהם, שנאמר ואת כל האדם אשר לקוח ואת כל הרכוש אלו מחניפים. אומרים חז"ל, אוי לרשע ואוי לשכנו. כל מי שנדבק לצדיק יוצא לו ברכה. הנכון, מה עשתה הבהמה של הרשע? לא עשתה כלום, הבהמה של רשע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל האדם, ולכן האדם צריך לדעת שהוא לא חי כאן בודד, אלא שהוא עולה רוחנית, כל העולם עולה איתו, ושהוא יורד, כל העולם יורד איתו. ולכן גם הבעלי חיים נדפקים בגללו. ואותו דבר, שהוא עולה רוחנית, אז כל העולם נהנה מהעלייה שלו הרוחנית.
הנה, כמו שהחן, בדיוק, היה צריך רק עולה נשת.
שם זה בא מישראל ערבים זה לזה. וכל הרכוש שלו, נכון? גם הרכוש שלו והבהמות שלו, נכון? בוא שאומרים כאן גם קורח, כל הרכוש שלו, נכון? איפה רואים את זה בצורה מאוד קיצונית? רואים את זה בספר בראשית. כתוב, ויאמר אדוני, ימחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, כי ניחמתי כי עשיתי. במבול, כולם מתו, גם הבעלי חיים. אומר שם רש"י,
גם שם הבעלי חיים,
מחלוקת. רש"י אומר, מאדם עד בהמה, רש"י מביא שתי פירושים. פירוש ראשון, למה בעלי חיים נהרגו, כמו שאמרת, גם הם קלקלו, גם הם היו מינים שאינו מינו. פירוש שני ברש"י, אני קורא את השורות המודגשות, דבר אחר, הכל נברא בשביל אדם, וכיוון שהוא קלה, מה הצורך באלו? נכון, הבהמות לא עשו כלום, אבל העולם הזה נברא בשביל האדם. ושהאדם לא קיים, עכשיו הורגים את האדם, כל הבעלי חיים, העצים, למה צריך אותם? הכל הולך לאבדון. רואים שהאדם כמה השלכות יש למעשים שלו. ככה אותו דבר הגמרא אומרת בסנהדרין, אומרת הגמרא, במשנה שם, הבעל הזכה ועל הבהמה, והאישה מביאה את הבהמה בסקילה, כן? אדם שחס ושלום, שכב עם בהמה, סוקלים אותו, וגם את הבהמה הורגים. שואלת שם המשנה, אם אדם חטא בהמה, מה חטא? מה השם הפרה שגם הורגים אותה? אלא לפי שבא לאדם תקלה על ידה, לפיכך אמר הכתוב, תסתכל, דבר אחר, שלא תהיה בהמה עוברת בשוק, ויאמרו, זוהי שנסקל פלוני על ידה. משם מביאה שני טעמים, אחד, שלא עוד אחרים יפלו איתה, דבר שני, כבוד אחותה. שלא יגידו, אתה רואה את הפרה הזאת? הוא היה איתה והוא מת בגלל זה. אז מה, איך זה עונה? אבל באמת, מה חטא, המשנה אמרה. אומרת, המשנה, נכון, היא לא חטא. יש כאן את כבוד החוטא, לכן הורגים את הבהמה. רואים שאדם חוטא, נכון, הבהמה נדפקת סתם. אבל הוא יכול לדפוק את כל הבריאה. אדם שנופל רוחנית, יכול להרוס בגלל זה את כל הבריאה כולה. כמו שכתוב בתפארת ישראל, כן, הוא קורא שם, שנזכה לפלוני על ידיו, וחס הקדוש ברוך הוא על כבוד אחותי. אז רואים מכאן כמה הדבר הזה גדול, שאדם מבין את הגודל שלו. וזה לשני הכיוונים, אומר הרב קוק בגרת שין א', זה לשני הכיוונים. זה גם מביא לך יראת שמיים, כלומר שאני נופל, אז אני לא לבד בספינה, כולם יורדים איתי, כל הבעלי חיים אפילו, לא רק האנשים בעולם, גם כל הבעלי חיים. ודבר שני, אומר הרב קוק גם, זה שורש השמחה. כמתי אדם שמח שהוא מרגיש משמעותי, אדם שמבין שהוא עולה רוחנית, אז זה חוק הנשמות השלובות, כל הבריאה מחוברת עליו, אז הכל עולה רוחנית, זה משמח אותו. כי הוא מבין שהוא לא רק הלך לשיעור, אז בניתי לי את העולם הבא שלי, שזה משהו בפני עצמו, דבר גדול מאוד, ואני אהנה מזה לנצח נצחים, אלא הוא מבין שעכשיו אני מקדם את כל המציאות, החטופים עכשיו יותר יחזרו, וחולים יוצאים מבתי חולים, כי אתה הגעת לשיעור. אדם שמבין את זה בשכל, דבר ראשון אומר הרב קוק, זה יותר משפיע במציאות באמת, וגם הוא יותר שמח, הוא מבין מה הוא עושה. זה מה שאומרת הגמרא בסנהדרין, אני קורא עוד ד', הגמרא בסנהדרין ל"ז, לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם. חז"ל שואלים שם, למה בורא עולם, שהוא ברא את העולם, הוא ברא את האדם הראשון, בן אדם אחד, ואת חווה, ומהם עד שיש היום כמה מיליארדים. למה הוא לא ברא ישר את כנסת ישראל, היה בורא ישר 600 אלף גברים, מעם ישראל ברא את עם ישראל בהתחלה. רואים חז"ל שם כמה תירוצים, אחד התירוצים, אם הקדוש ברוך הוא היה על ההתחלה בורא הרבה אנשים, אדם היה מרגיש שאין לו חשיבות בפני עצמו. אני עוד אחד מתוך מיליונים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תראה, כל העולם היה שווה לי בשביל בן אדם אחד. תבין את הערך של עצמך, ולכן כל אחד חייב להגיד, בשבילי נברא העולם. האם זה גאווה? זה לא גאווה, זה אחריות. ככה אומר רבי נחמן, אני קורא ליקוטי מוהר"ן תורה ה', כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. מה הכוונה? לא שכולם עבדים שלי. ממשיך רבי נחמן, נמצא, כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. אומר רבי נחמן, זה בא להגיד לך אחריות, אם כל העולם נברא בשבילך, אז מאוד מעניין אותי מה קורה בעולם. לא מעניין אותי בגלל שאני צמא לשמוע חדשות, כי זה קשור אליי, שאני עולה רוחנית, אז גם עכשיו איזה פינגווינים גם יותר טוב להם. ברור של הבני אדם, תבין את הסדר גודל שלך, אומר רבי נחמן. זה הגמרא הזאת אמורה להביא לך אחריות וחיות לכל החיים. אתה לא יכול להגיד, לא, אני כלום הולך לישון. מה אתה כלום? אנשים תלויים בך, מלאכים תלויים בך. הרבה מהלכים בעולם תלויים בך. ברור, נכון, לדעת שאדם מתקרב, נכון, הכל עולה. איפה רואים את זה גם בצורה בולטת? אומר מסילת ישרים בשני מקומות בפרק א' גם בפרק ו', הוא כותב את זה. הוא אומר שאדם הוא צדיק והוא מתחבר להשם, כל הבריאה באה לעזרתו. למה? כי השפע שלהם עובר דרכו. אתה בן אדם, ודרכך עובר השפע לכל הבריאה, אז שאתה מביא הרבה שפע לבריאה, הבריאה רוצה לעזור לך. איפה רואים את זה? אומר מסילת ישרים. פרק א', ואם תעמיק עוד בעניין תראה, כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם, הנה הוא עומד בשיקול גדול. נכון שהעולם עומד לשימושך, אבל אתה על חבל מאוד דקן. כי אם האדם נמשך אחר העולם, הוא מתרחק מבורו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. ואם הוא סולד בעצמו, וכן נדבק בבורו, הוא משתמש מהעולם רק להיות לו לסיוע לעבודת השם, הוא מתעלה, והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריאות כולם, ביותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך. כל הבריאה רוצה לשמש את הצדיק, כמו שכתוב בספרים הקדושים, הרבה דיבורים על זה. כל דג מתחנן שהוא יגיע לשולחן של אותו צדיק לשבת, כי הוא יודע שיהיה לו עלייה רוחנית יותר גבוהה. והוא כעניין מה שאמרו חז"ל בעניין האור שגנזו לצדיקים לעתיד לבוא, וכתוב שהאור שמח. למה הוא שמח? כי הוא יודע שהוא משמש את הצדיק, ובזה שהוא משמש את הצדיק שעובד את השם, גם הוא עולה ככה בעבודת הבורא. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח, והוא מביא את הראיה המפורסמת שלו, ובעניין אבני המקום שלקח יעקב ושם מרעשותיו. נכון, יעקב שם את האבנים מרעשותיו, חז"ל כתוב שהוא שם אבנים, בבוקר היה אבן אחת. למה? אומרים חז"ל, אבנים רבו, היה יניח צדיק ראשו. למה הם רבו? מה אכפת לכם? כי הם רוצים לשמש את הצדיק. ככל הדומם צומח חי, איך יש להם עלייה רוחנית? בזה שאתה עולה והשתמשת בהם. כשאתה לומד תורה, אז יש כאן כרגע, אתה מעלה את כל הדברים. אתה משתמש בדף שעשוי מעץ, אז אתה העלת את העץ הזה בבחינה רוחנית. ואותו דבר לצערנו הפוך. כשאדם עובר עבירה, אז הוא מוריד איתו את כל הגשמיות. לכן יש הרבה מקורות בחז"ל, נגיד אם כתוב בחז"ל לגבי עם אליהו בר הכרמל, שהקריבו שם את השור, הוא הקריב שור, וגם נביאי השקר הקריבו שור. חז"ל אומרים שהשור לא רצה ללכת לנביאי השקר. הוא אומר, למה אחי שהייתי באותו אבוס, הוא נקרב להשם, אני צריך ליפול עם הרשעים האלה? אז הקדוש ברוך הוא, נחמו אותו שם, אמרו לו, יצא מזה קידוש השם. על הבעל חיים יש לו צער עצום, שלוקחים אותו ומורדים אותו. אדם לוקח אוכל לא מברך, זה ההשלכות שלהם מטורפות. כי לקחת עכשיו משהו שיש בתו ניצוצות של קדושה, יכול להיות שיש שם גלגולים, אתה לא יודע את כל הבחינות העמוקות, והוא עבר תהליך כזה גדול שהוא היה זרע וגדל לעץ, ועד שגדל ממנו פרי ועבר באוקיינוס עד לארץ ישראל, באת בלעת אותו, ואם היית מברך היית מעלה אותו. לכן האדם צריך להבין את הכוחות שלו, ולא אמור למלות אותו בלחץ, זה אמור למלות אותך בשמחה. זה אחריות, כל אחד יש לו אחריות על גלים וגלים אינסופיים במציאות. אז זה מה שלומדים במכה דבר, שבעלי חיים מתו, למה? כי כשמצרים יורדת, אז גם הבעלי חיים יורדים אותה, ואותו דבר הפוך. עכשיו אנחנו עוברים למכת שכין. כן, אז אמרנו, הרוב זה להיות ממוקד במקום שלך, דבר זה כמה השלכות יש לך לכל הבריאה. עכשיו שכין, כן.
אני לא בטוח שבמקור מתו
במצרים,
כי המטרה הייתה בסופו של דבר להראות את כוחות של הפרק.
נכון, נכון. סבל, בלבד. ברור, הבעלי חיים מתו. בעלי חיים מתו, למה בעלי חיים מתו? כי אתה רואה את ההשלכות, יש השלכות, כן. כמובן שיצא מזה קידוש השם שהם מתו, כן? אתה רואה את ההשלכות של מעשי האדם לכל כיוון. נכון, בפשט, כן, אתה רואה שהבעל חיים צריך להבין את זה. היום אנחנו רגילים, מי שלמד את חזון הצמחונות של הרב קוק, פתאום נפתח לך יותר הראש. היום אנחנו רגילים להסתכל על הבעל חיים ממש בתור שימוש. אבל צריך להבין שבעל חיים הוא בעל חיים. יש בסוף חזון הצמחונות הרב מביא שם פסוקים שנשמע כאילו סוג של אחים שלנו. ברור שהבן אדם והבהמה הם שתי דברים שונים, אבל בעל חיים הוא בעל חיים, הוא לא דומם והוא לא צומח, הוא חי והוא מרגיש. אז הרב מסביר שם בעריכות למה היום מותר לאכול בשר. צריך להבין למה זה מותר. על העתיד לבוא ברור שלא נאכל בשר, כי יש כאן קבוצות שלמות של בעלי חיים שחיים איתנו ויש להם השלכות למעשינו. אז בדורנו מסביר למה צריך לאכול בשר, אבל בגולת הכותרת אתה אומר למה שהוא ימות? למה שהוא ימות? ההפך, יש אפילו מקור בירושלמי שהירושלמי מספר שהיה זה רב אחד שהגיע לעיר של רשעים, והוא שמע איך הם עושים דינים כל כך מעוותים בדין. אז הוא שאל אותם, השמש זורחת אצלכם? הוא אמר לו, כן. אמר לו, יורד אצלכם גשם? אמר לו, כן. הוא אומר, נכון, אתם מגדלים בהמות? אמר לו, נכון. אמר לו, תדע לך, כאן זורחת השמש ויורד גשם רק בזכות הבהמות, כי לכם לא ראוי. אדם ובהמה תושיע השם, אדם בזכות בהמה. איך אתה אומר, בזכות הבהמה יורד שפע? כן. כי אם האדם הוא מתנהג כמו בן אדם, אז אתה הצינור שדרכך עובר כל השפע. האם אדם נופל, אז הוא מקבל את השפע אחרי הבהמות אפילו, אומרים חזל. ככה בא לתניה, הוא אומר, כתוב בחזל, שאם אדם חוטא, מה אומרים לו? יטוש כדמך. מה הפשט מאמר חזל? שאם אדם חוטא ומתגאה, אומרים לו, מה אתה עושה אוונטות? היטוש יותר מבוגר ממך, תכבד את היטוש, למה? אתה נבראת ביום השישי לבריאה, והיטוש נברא לפניך, אז יש לו יותר פזה ממך. זה בפשט, זה נשמע כאילו יותר מבוגר ממך. אומר בעל התניא, מה עומק בזה? מה זה יטוש כדמך? אומרים לו, שאתה עובר עבירה, אתה יורד בשרשרת המזון, ושהשפע יורד מהשמיים, למי הוא יורד קודם? ליטוש, מה זה לך? כי היטוש עובד את השם 100%, הוא צריך להיות יטוש. אז שאתה לא מתנהג כמו בן אדם, אז אתה מתחתיו. אדם הוא בהמה תושיע השם. לפעמים יש מצב שבהמה, אדם נושא בזכות הבהמות, הוא מקבל את השפע אחריה, שזה מאוד נמוך. אבל במצב המתוקן, אתה מנהל את הבריאה. הקדוש ברוך הוא נתן לך את המפתחות, לנהל את כל המציאות כולה. טוב, אנחנו עוברים למקור שישי, מכת שכין. הרב קוק נראה לי שהיה צמחוני, כן. אבל הוא כותב בעצמו בחזון הצמחונות, למה גם זה מסוכן להיות צמחוני? זה כל המאמר שם. לעתיד לבוא נהיה, לאט לאט, אבל כרגע לקפוץ את זה, זה עוול. צריך ללמוד את זה. אולי מתי שהוא נעביר שיעור על זה בסיכום, מאוד מעניין. למה, כל הסוגיה, אם להיות צמחוני, לא להיות צמחוני. למה היום צריך לאכול בשר? הרי בשכל זה לא מובן למה אנחנו אוכלים בשר. אתה לוקח פרה שיש לה רגשות, יש לה הבנה, היא לא דומם. אתה שוחט אותה, כי בא לך לאכול את ארוחת צהריים, זה לא נתפס. אבל מצד שני, צריך לאכול בשר היום. מסביר למה צריך, אתה צריך להבין למה. ברור. הרב קוק יש לו מאמר שלם על זה, כן. מאוד מעניין ומסקרן. נכון, נכון, רואים את זה, נכון? רק אחרי נוח התירה בשר, נכון? אולי מתי שהוא נעביר על זה שיעור, אה?
הברכות מעלות כל אחד
שם. נכון, הברכות מעלות, נכון, נכון. זה העלייה שלהם.
כל היה שעוד על דימנציה, אז היא אמרה שאחד הדברים למנוע דימנציה זה לאכול בשר.
זה אחד הסיבות שגם הרב אומר, נכון? צריך את זה בשביל הבריאות וכו'. כן, אבל יש בזה גם עוד טעמים פנימיים יותר. טוב, אנחנו עוברים למכת שכין. מה לומדים ממכת שכין? ממכת שכין לומדים להסתכל, לדעת להסתכל פנימה. לא להסתכל בעיניים חיצוניות לבן אדם. מה הקשר? אני קורא את המדרש, אני אדלג למקור 2, כי זה יותר מפורט שם. אומר המדרש בשכל טוב. ולמה לקחו בשכין? הרי כל דבר היה מידה כנגד מידה, חז"ל אומרים. כל המכות. למה המצרים לקחו במכת שכין? אומר המדרש, לפי שהיו כופין את ישראל לחמם להם מרחצאות ולזמן להם צונן במרחצאות. הם היו מעבידים אותם, לחמם להם את מרחצאות שלהם, ולהביא להם גם מים קרים לתוך המרחץ שלהם כיף. כנגד זה הם לקו במים חמים, אתם נתתם לעם ישראל לחמם מים חמים, ולהביא לכם מים קרים, תלקו בשכין. מה הקשר? אמר, דבר הקודש, לא יודע מה זה, יש כאן אולי טעות בזה, דבר הקודש, אני אהיה בלם שלכם, ואביא עליכם מכת שכין, לך מבפנים ויבש מבחוץ. השכין מה הוא היה? זה היה שכין מיוחד, מבחוץ זה היה נראה יבש המכה, בפנים היה כמו נוזל רותח. הוא היה לך מבפנים, יבש מבחוץ. כנגד זה אתם נתתם להם צונן ולחמם לכם מחצאות, אז בפנים יהיה לכם מים רותחים, בחוץ יהיה לכם מכה קרה. ואתם גורדים אותם, אתם תגרדו את השכין, וזה יפתח לכם את הפצע, ואתם גורדים ומתחממים ומתרחצים במורסה שאתם מפיסים. כלומר, אתם תגרדו את הפצע, ואז יצא כל הנוזל הרותח, וזה ישרוף לכם. זה המידה כנגד מידה של שכין. כנגד המחצאות והמים קרים, גם כאן יש נוזל חם ונוזל קר. לומדים מכאן על בעלי המוסר לעבודת השם שלנו, לדעת להסתכל פנימה. לפעמים אדם מסתכל רק בצורה החיצונית, אומר, תראה, הכל כאן יבש. הוא לא יודע שבפנים יש משהו מבעבע, יש נוזל רותח. אחרי שאתה מגרד, זה יוצא החוצה. אתה צריך לדעת להסתכל פנימה. זה גם לטוב וגם ללא טוב. כלומר, כשאדם רוצה לפתור איזה בעיה, אומר הרב קוק בכמה מקומות, אומר האדמור מפי הסצנה, כשאתה בא לפתור בעיה בנפש, אל תסתכל על הבעיה בצורה חיצונית. אדם, נגיד, הרב קוק מביא דוגמה, אדם לא מצליח לקבוע את עם התורה. אז מה, אם אדם לא יבדוק את השורש של הבעיה, הוא לא יגיע לפתרון. הוא ישר יגיד, למה אני לא קובע את עם התורה? כי אני לא מבין את ערכה של תורה. ואז הוא רץ לקרוא בספרי מוסר על דברי תורה, הוא רואה שעדיין ממשיך לא לקבוע את עם התורה. איך יכול להיות? אומר הרב קוק, יכול להיות שזה לא שורש הבעיה שלך. כל דבר יש לו שורש בעיה אחר, וכל בן אדם, יכול להיות שבן אדם אחד באמת יעזור לו, אבל צריך לתפוס את שורש הבעיה. אומר הרב קוק, לפעמים השורש הבעיה בכלל הוא גשמי. יש אדם שלא לומד תורה, הוא באמת לא מבין את ערכה של תורה, כמה זה חשוב לו בחיים. יש אחד ללומד תורה, לא כולו מבין, הוא מאוד רוצה ללמוד, הוא לא ישן מספיק, אומר הרב, הוא לא ישן. ואז הוא רואה, איפה לא מצליח להתרכז? יש אלף סיבות לכל דבר. אתה צריך לתפוס את השורש כדי לתקן אותה. אל תסתכל על המכה מבחוץ, תסתכל על המכה מבפנים, בשורש שלה, כן? זה דבר ראשון, ואותו דבר לטובה. מה זה לטובה? שאתה פוגש בן אדם, אל תסתכל על החיצוניות שלו. איזה בגד הוא לובש, איזה, תסתכל לו לתוך העיניים. וזה אחרי שאדם מדבר עם מישהו, פתאום הוא קולט, וואי, חשבתי עליו אלף, בכלל הוא בית. זה לדעת להסתכל פנימה. וזה צריך, דורש עבודה, כי בטבע הבן אדם כן נוטה אחרי החוץ, זה הטבע שלנו. אני קורא מקור 3, בספר שמואל, כתוב ששמואל הנביא, הקדוש ברוך הוא שלח אותו למשוח את בן ישי, והוא לא יודע מי זה בן ישי. אז הוא עובר את כל הבנים עד שהוא מגיע לדוד המלך. על כתוב שישר שהוא הגיע, מי הוא חשב שיהיה המלך? אליאב. אליאב היה נראה יפה, היה גבוה, היה חזק. כתוב בפסוק, והיא בבואם וירא את אליאב, ויאמר אך נגד השם משיחו, היה נראה כמו מלך. ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גובה קומתו, כי מאסתיהו. כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. הוא אומר לו, אל תסתכל על החוץ, תסתכל על הפנימה. אומר שם המלבים במקום, כי האדם יראה לעיניים, רצונו לומר, האדם שופט על הנאה ויפה מצד ראות החושים. אדם הוא חושי, הוא רואה משהו יפה, הוא אומר, הנה זה טוב. שם לא יחוש, הוא רק חיצוניות הדבר הנראה, לא בפנימיותו. ולכן יגדירו היופי לפי המראה החיצוני. אם יהיה הגוף גבוה, הקומה יפה, התואר והמראה וכדומה, הגם שתהיה צורתו הפנימית הנפשית מלאה מומים ותכונות רעות, לא כן השם יראה ללבב. הוא לא יביט רק ללבב, על צורתו הפנימית. אם היא יפה בתכונותיה ונאה במידותיה, זה האיש היפה אצלו. הגם שחיצוניות האיש, שפל הקומה ומכוער המורה. הקדוש ברוך הוא מסתכל על התוכן הפנימי, לא על איך נראה בבחוץ. ואדם צריך להידבק במידות הקדוש ברוך הוא. מה הקדוש ברוך הוא מסתכל פנימה? גם אתה צריך להתרגל להסתכל פנימה. ככה גם חז"ל המפורסמים ממסכת אבות, רבי אומר, אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו. יש קנקן חדש מלא ישן, ויש ישן שאפילו חדש אין בו. כן, אומר רש"י שם במקום, אני קורא למטה, אל תביט לקומת האדם ולמראהו לחלוק לו כבוד משום צרתו. אתה רואה את הקנקן, אתה אומר איזה קנקן יפה, תראה איך הוא נראה יפה הבן אדם הזה. אלא במה שיש בו תנניך, ביין שבתוכו, אם משובח הוא עם לב, תתהיה על קנקנו, זה נקרא, מה זה לצאת על קנקנו? לראות מה יש בתוך הקנקן, יש בו מידות טובות, יש בו תורה, יש בו יראת שמיים. אם יש בו ריח תורה עם לב, לפי שיש חדש, יש אדם בחור מלא ישן, שהוא מובחר, למד תורה הרבה, ויש ישן שאפילו חדש אין בו, שריקן הכלי, כך אדם זקן ובעל צורה, שנראה מאוד יפה ועדור, שאפילו יין חדש אין בו, וכו' וכו'. אז גם כאן רואים את העניין הזה להביט פנימה. זה לא סותר. אם אתם זוכים זה לא סותר, דיברנו על זה, אם אתם זוכים מזמן, שיש, כתוב הגמרא בנדרים אומרת, שאחד התנאים כדי להיות נביא, זה להיות חכם, גיבור ועשיר. ויש שאלה אם זה כפשוטו שם או שלא כפשוטו. הרמב"ם מסביר מה זה חכם, גיבור ועשיר, אין הכוונה להיות עשיר של לך כסף. הרמב"ם כותב, הכוונה איזו עשיר, השמח בחלקו, הכל הולך שם על מידות. חכם זה חכם, גיבור זה גיבור, מושל ביצרו, העיקר זה המידות, זה ההכשרה לנבואה. אבל בדרשות הר"ן, הר"ן חולק שם על הרמב"ם. והר"ן אומר, לא, כדי להיות נביא, אתה צריך להיות גם עשיר כפשוטו, וגיבור כפשוטו. והכהן היה יפה, והיה מסתרק, המלך היה מסתרק כל יום, חז"ל אומר, היה עושה תספורת כל יום. מלך ביופיו תחזנה עיניך. למה? אומר הר"ן, אנחנו כן מתייחסים לצדדים החיצוניים. לא בתור עיקר, אבל בתור סימן. כלומר, כשאדם נפגש עם משהו יפה, עם נביא עשיר, הוא יותר יקבל ממנו. כן, אפילו שזה לא השאיפה הגבוהה, אנחנו לא מתעלמים מזה שאנחנו בני אדם. יש איזה ערך. רבי יוחנן אומר, הבגדים מכבדים את הבן אדם. אין הכוונה ללכת מרושל. הכוונה, תלך כמו שהרמב"ם כותב, לא בבגדים צועקים, ולא בבגדים מסכנים, בגדים מכובדים, אבל העיקר תשקיע בפנים. שיהיה פי וליבו שווים, שבאמת מה שאתה משדר זה יהיה גם הפנימיות שלך. אל תתקע רק על המראה. רק על המראה. אדם לפעמים רואה מישהו, הוא נראה לי אכזרי. מה, אתה מכיר אותו בכלל? אתה קצת שנאת חינם. אתה לא יודע מי הוא בכלל. כן, ברור שהבגדים משדרים משהו, אבל כן, אחרי שיש את הבגדים, כן לנסות להיכנס עוד איזה כמה סנטימטרים פנימה.
אני אומר שחשוב מאוד תמיד לדעות חברך לקו.
זה חלק מזה, נכון? זה חלק מזה. נכון, זה להסתכל פנימה. אני מתקדם למטה עוד 5, אומר רבי נחמן בשיחות הר"ן. אומר רבי נחמן, אדם שיודע את הכלל הזה להסתכל פנימה, הוא יכול להחיות אנשים. למה? כי אדם שלא יודע את הכלל הזה, הוא מסתכל בחוץ, הוא רואה למה הוא שמח, כי הוא מחייך. והוא עצוב, כי הוא נראה רגיל, והוא לא יודע שזה לא קשור בכלל. אדם לא יודע מה עובר על חברו. אף אחד לא יודע מה עובר על חברו. לכן, אדם שיודע להסתכל פנימה, הוא יהיה רגיש לכולם, ותמיד ירצה להשפיע לכולם. יכול להיות שהוא מחייך, הוא עובר עכשיו עוד שנייה בוכה לך, הוא מתאפק שעה כבר. אי אפשר לדעת מה עובר לאנשים בפנים. אומר רבי נחמן, למטה, שיחות הרנות מ"ג. והכלל, שצריך להיזהר מאוד מאוד להיות בשמחה תמיד. ואפילו אם הוא כמו שהוא, דיים שהוא חס ושלום רחוק מאוד והשם יתברך, אף על פי כן יש לו לשמוח מאוד שלא עשה הוא גוי. תמיד צריך לתפוס את נקודת שמחה שממנה יהיה לך כוח לעלות קדימה. ועד הרבי נחמן מסיים שם, גם על ידי השמחה יכולים להחיות אדם אחר. לא רק מדה יכולים להחיות אנשים, גם אדם שמח. למה? כי יש בני אדם שיש להם איסורים גדולים ונוראים רחמנה ליצלן. ואי אפשר להם לספר מה שבליבם. והם היו רוצים לספר, איך אין להם בפני מי לספר? אין להם מישהו שישמע את צרותיהם. ולפעמים אפילו לא מצליחים אפילו להביע את מה שעובר עליהם. וזה איסורים גדולים כל כך. ופתאום אתה בא ואמרת לו בוקר טוב עם חיוך. החיית הנפשות, כפשוטו, החיית הנפשות. זה האדם שחי את התדר הפנימי. הוא מודע שיש עולמות פנימיים, והוא ערני לזה. את כל הסרט, והם הולכים מלאים איסורים ודאגות. וכשבא אדם עם פנים שוחקות, יכול להחיות אותה ממש. ולהחיות אדם אינו דבר קטן, אינו דבר ריק, כי הוא דבר גדול מאוד. וכמו שהוא מובא בגמרא, מאין נתרה בתחני, כמו שהגמרא במסכת תענית מספרת, שהיה שתי בתחנים, שהיו מסמכים אנשים ועושים שלום בית, והם היו, זכו לעולם הבא, אומר אליהו הנביא שם. למה? כי הם יחיו נפשות. ולהחיות נפשות זה דבר לא קטן. יש סיפור מפורסם לרב קנייבסקי, שהיה לו חברותה קבועה, נראה לי מרב זילברשטיין. יום אחד, הוא בא לצאת לחברותה, והכל היה שם זמני ברזל, כן? גדול הדור. יום אחד הוא בא לצאת לחברותה והוא שומע צעקות, הוא היה בדירה של אחותו, שומע צעקות בבניין, נכנס לו מדי חצי משוגע. ואז הוא שואל את אחותו, מה זה? הוא אומר, זה מישהו משוגע כזה, לא יודע, נכנס לבניין. והוא צועק, והוא התחיל לצורך, אף אחד לא שומע אותי, אף אחד לא מקשיב לי, אף אחד לא מבין אותי, התחיל לצורך שם בכל הבניין. אמר לאחותו, תכניסי אותו. אמר לו, מה, אבל יש לך חברות, תכניסי אותו. הוא נכנס, הרב קניבסקי יושב, אולי חצי שעה הוא צועק ושופך, שפך, 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 שפך. אחרי חצי שעה, נרגע, יצא. אמר לו אחותו, הרב, כל דקה חשובה לך, מה היה כאן? הוא אומר, שאני שמעתי את המשפט הזה, הוא אומר, אף אחד לא שמע לי, אני אמרתי, אני אהיה זה שישמע לו. הוא מחפש מישהו שיקשיב, אז אני נקרא לזה, מצווה שישה לעשותה לידי אחרים. צריך להיות ערני למציאות. זה דבר מאוד גדול. בעל התניא כותב, שזה גם, ברור שבגבולות, ברור שבגבולות. לא, ברור, זה לא עכשיו להכניס כל אחד שצועק ברחוב, כן. ותדאג בתור להגדיר, לא צריך אפילו ללכת לקיצוני, סתם, יש לך ילדים בבית, יש לך אחים, יש לך זה, להיות ערני לדבר הזה. סתם, לחייך לאנשים, אתה לא יודע איפה אתה נוגע. לפעמים יש סיפורים שיוצאים אחרי 60 שנה, שמישהו מגלה לו, שאז הוא אמר לו בוקר טוב, הוא יצא לו את החיים. לא חסר סיפורים כאלה. מה זה? לא, נכון, זה היה בצורה קיצונית. נכון, אנחנו בדאגה הפשוטה שלנו, כן יכולים אבל להיות ערני. לחייך זה לא עולה כסף, וזה מחיי נפשות. נכון, כמיים הפנים לפנים. בעל התניא, ובזה נסיים, כי אני רואה שלא נספיק את שאר המכות, בעל התניא אומר שזה גם העצה להגיע לבעבת לערכה כמוך. למה? כי בעבת לערכה כמוך יש שאלה שכל הספרים דנים בה, וזה צריך גם לדון בזה שיעור בפני עצמו, איך מקיימים את מצוות ואהבת לערכה כמוך. כל הראשונים והאחרונים דנו בה. נגיד זה ממש בקצרה, אומר בעל התניא, והוא עונה כאן על שאלה פנימית מאוד קשה. אם אני אוהב את כולם, אז יכול להיות שגם יראת שמיים שלי תתקרב. למה? כי אם עכשיו נגיד אני אוהב את כולם, עכשיו אני רואה מישהו מחלל שבת, בפרסיה. לא, אני אוהב אותו. אז פתאום גם שבת, לא כזה, תדגדג לי. אז מצד אחד אתה אומר, אני צריך לאהוב אותו, מצד שני אני צריך גם לשמור על יראת שמיים שלי. איך מחברים בין שני הדברים? אז אומר בעל התניא שם, דבר ראשון, אדם צריך לאהוב את כל עם ישראל. האם יש מישהו שמותר לשנוא אותו? כן. איפה רואים? כתוב בתורה, נהיה לי אפילו פרשה שלנו, פרשה אבל לא זוכר, כי תראה חמור שנועך עובד תחת מסעו, עזוב תעזוב עמו. שואלים חז"ל בגמרא בפסחים, מה זה כי תראה חמור שנועך? אסור לשנוא, לא תשנא את אחיך בלבביך. מה זה כי אתה רואה את חמור שנועך עובד תחת מסעו? רואים חז"ל, יש מישהו שמותר לשנוא אותו. מי זה? חוטא. יפה, חוטא. חוטא מאוד ספציפי. רואים חז"ל, מדובר על מישהו שהוא שומע תורה ומצוות כמוך. וראית אותו עובר עבירה והתרית בו, כמו כל דיני הוכחה שצריך ללמוד איך מוכיחים, הוכחת אותו בנועם וזה וזה, והוא לא הקשיב לך, וראית אותו לבד ולא הייתם שני עדים. כי אם הייתם שניים אתה צריך להעיד בבית דין. אתה עד אחד, אסור לך להעיד בבית דין, זה לשון הרע, כי אפשר לעשות עם זה כלום. אז אתה ראית אותו עובר עבירה חמורה, שהוא שומע תורה מצוות והתרית בו, והוא לא הקשיב לך, מותר לך לשנוא אותו. אומר בעל התניא, גם את אותו אחד שמותר לשנוא, צריך לאהוב עדיין. איך יכול להיות? מה, אני שונא אוהב? הוא אומר, בעל התנא, זה לא סתירה, ואיך? כמו שאמרנו. הוא אומר, בעל התנא, אתה צריך לבנות מבט פנימיים, ואז אתה לא חי בסתירה, ואתה עונה על כל השאלות. אתה צריך לדעת לחלק בין העושה למעשה. כלומר, המעשה שלו, אני שונא אותו. אני שונא את המעשה שהוא עשה. ראיתי אותו גונב, אני שונא גזל, ואני נלחם עד חורמה במעשה שהוא עשה. לא מסכים מזה לרגע. אבל הנשמה שלו עצמה, מה הקשר? אני אוהב את הנשמה שלו, ואני מתפלל להצלחת אותו אחד, ורוצה בהצלחתו. ברגע שאתה יודע לחלק מהמבט הפנימי הזה בין העושה למעשה, אומר בעל התניא, אתה לא חי בסתירות. אתה יכול לאהוב את כל עם ישראל, וגם להתרחק מעבירות. אני שונא את המעשים, בהילחם מולם, ותוך כדי אני אוהב את הבן אדם עצמו. והדבר הזה עושה הרבה סדר בראש. וזה גם קשור ממש למה שראינו במכת שכין. לדעת לא להסתכל בחוץ, אני רואה יבש. בפנים יש מים מבעבעים. לדעת להסתכל פנים על הנשמה, ולשנוא אותה, את הפגם החיצוני. אבל זה לא סותר, אני אוהב את הנשמה ושונא את המעשה הנפול. מה עושים? מה עושים? לא, השאלה, אמרתי, אני אשאל אתכם, או ששבוע הבא מסיימים את המכות, או שעוברים למשהו אחר, מה שתבחרו. נסיים? בסדר, לשמור את הדפים, וזאת השם, שבוע הבא נסיים. זכו ברוך. חודש טוב.